קודם כל שבוע טוב, שבוע. אנחנו במוצאי שבת תולדות. היום במנחה קראנו פרשת ויצא, וכמנהגנו בחסידות ודאי אנחנו יודעים, מדברים הרבה על כך שכל פרשה היא מפה של השבוע הבא. אז יש לנו מפה שקראנו במנחה, והיא מפת ויצא יעקב בבאר שבע וילך חרן, ויתגע במקום ואלן שם וכולי, והסולם, החלום של הסולם. אני אגיד מה שאמר לי האדמו"ר זצ"ל, שכל מגמתו, כך אמר, כל מגמתי שיהיו לי חסידים שהם בבחינת סולם, מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. לא כאלה שמרחפים ומנותקים מהעולם הזה, אלא להפך, כי כל המהות של רצון השם זה לחבר בין שמיים וארץ, כמו שכאן נהוג לומר בחסידות, לעשות לו דירה בתחתונים בעולם הזה. ולמה? כי בעולמות העליונים אין שום ספק, לא לשרפים ולא לחיות ולא לאופנים ולא למלאכים, שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, ואין בו שום פירוד, והכל בקדושה עליונה, ואור אין סוף משפיע עליהם גם בעולם הנשמות. אני רק אחת בקצרה, אנחנו נרחיב את זה בעזרת השם שנגמור את ההקדמה של דמשק אליעזר על הזוהר. לפני שניכנס לזוהר, אנחנו נלמד ההקדמה שאני כתבתי על העולמות הביה, ואז ניכנס לתוך הזוהר. אבל למעשה אנחנו צריכים לדעת שעולם הבריאה למעשה הוא עולם הכיסא. מתחתיו יש את עולם המלאכים ועולם הגלגלים. עולם הבריאה שבו הכיסא זה גם עולם הנשמות, כי כל הנשמות חצובות מתחת כיסא הכבוד. עולם הנשמות. כולם שם מכירים את הקודש ברוך הוא, אין להם שום בעיה. אין שום דבר. פה בעולם הזה, בגלל העובי של הכלים, כמו שדיברנו בעבר, בשיעור הקודם, העביות של הכלים, שם צריך להאיר. לכן אנחנו אומרים, לתקן עולם במלכות שדי. לא אומרים לתקן עולם במלכות הוויה. לא אומרים לתקן עולם במלכות השם צבאות. אנחנו לא אומרים לתקן עולם במלכות אלוקים. לא אומרים שום שם אחר. מה העניין של שין ד' וי'? אנחנו אומרים שאמר לו עולמו די. כלומר, הקדוש ברוך הוא מגביל את העולם הזה, ואת ההגבלה הזו אנחנו צריכים מצד אחד לשמור, כי אם לא נשמור, הכלים יתפרקו, אבל מצד שני, אנחנו צריכים את האור של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, להראות לכולם. לכן, כל האנשים הגדולים שידעו להראות במציאות העולם את מלכות השם יתברך, כותבים עליהם, וכל רז לא אניס לי. כך כתוב להם בהסכמות וכל דברים כאלה. כל רז לא אניס לי. מה זה רז? אותיות אור. כלומר, כל אור ואור שהיה בגשמיות, לא נסתר ממנו. ידעו לראות בכל מציאות ומציאות הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו יוצאים מפרשת תולדות. פרשת תולדות התחילה בחלום גדול. שיצחק לוקח את רבקה. הוא, כמו כל אבא, כמו זוג צעיר, מקווים ומצפים שהשם יברך אותם בפרי בטן. אבל 20 שנה עוברים. יצחק שלוקח את רבקה הוא בן 40. ואחר כך כתוב, ויצחק בן 60 שנה ולדת אותם. 20 שנה ציפייה. 20 שנה חלום. מתי יבוא לי הילד שאני אוכל, אמן, שאני אוכל לחנך אותו בדרך סבא אברהם. מתי אני אוכל לגדל את הדור הבא שמוביל את שם השם בעולם, פה בגשמיות, ואין, אין, אין, עובר אחד, אחד, שתיים, חמש, עשר, עשרים, אין. לא ניכנס עכשיו לתוך העניין הזה לעומק, בעזרת השם נגיע לזה, אבל כשזה כבר קורה ונולדים להם הילדים, נו, עד עכשיו אדם בדרך להגיד, נו, ברוך השם, אני עמלתי, פללתי, שקעתי, הרווחתי, וחלום עלייך נפשי, עכשיו די, שגרה, חוזרים, זהו. דיברנו על זה בפרשת השבוע, ביום חמישי. יכולת ההמשך היא הכי בעייתית. כי אין התרגשות, אין התלהבות, אין מתח. נגיד, כל יום, כל יום, גורר יום. מה אנחנו רואים בפרשה הבאה? ויצא יעקב מבאר שבע, שובע, בבאר של שובע, הכל בסדר. ולאן הוא הולך? חרנה, למקום חרון אף. במקום הדינים, למדנו שם, פרשות הקודמות, מה זה? שחרן, כן? עניין של חרון אף, מקום הדינים. יעקב בורח לשם, בורח למקום הדינים. אבל בדרך הוא יודע שהוא עלול להסתכן. למה? כי מכוח ההרגל בהמשך, הוא עלול חד ושלום גם להגיע לשם, ולא עלינו, להפוך להיות כמו כולם. אז לכן, מה הוא עושה? הוא חולם. הוא ישן ויש לו חלום. חלום משמעותו חזון. חלום משמעותו המשך. הוא מתלהב מחדש. נכון. אבל מה הוא עושה? וילן שם קיבה השמש. הוא מבין שיש חושך. כן? מה עושים? קודם כל וילן. חזל אומרים מה זה וילן? בעומקה של ההלכה. זהו. אומר, יש חושך? לא נכנסים עכשיו ללמוד כל מיני עניינים של עמקות. הלכה. קודם כל מה אני צריך לעשות? קודם כל שאני אדבק בעשייה. כי לתקן עולם המלכות שעדיין זה בעולם עשייה. לא בעולם אחר. אז אני מחזק את עצמי לפני שאני יוצא לעולם ההוא שם לחרן. מה אני צריך להקפיד בעשייה כדי שחז ושלום לא יפול. ואז הוא חולה. אז יש חזון. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. כלומר אנחנו צריכים ללמוד שבמהלך של השבוע הזה זה לחזק את החלומות שלנו. החלומות שלנו לדבק בקדוש ברוך הוא בקדושה ובטהרה כמו שקיבלנו על עצמנו. אין ספור פעמים בחיינו. אבל איך עושים את זה? בכל זאת, החיים עושים את שלהם, ויצא. לצאת. לצאת, לקחת את הזמן מסוים ביום, כמו שרבי נחמן בשיטה ברסלב קוראים את זה התבודדות, אבל אנחנו קוראים את זה התבוננות. לקחת את הזמן ביום, זה יכול להיות בכל מקום. ולצאת מהמעגל הרגיל, להגיד רגע, אני יוצא רגע מהשגרה, ואני רוצה לראות מה רע בשגרה. מה לא טוב במהלך של השגרה הזה שאני עושה. ואז יש מצב שכל יום מתחדש אצלך משהו. כל יום, אופ, עוד איזה משהו חדש, זה נותן התלהבות, זה נותן דחף, זה נותן המשכיות. אני רוצה ככה רק, בזמן האחרון, כמה אנחנו עושים מלווה מלכה, אבל אני רוצה להלהיב אותנו במלווה מלכה. שנדע, קודם כל הגיע דובי, זה בסדר, אבל שכו דוד המלך. תשמע, זה השם שלך. אומר הסבא הקדוש בזוהר החדש, עניין מלווה מלכה. בליל שבת, עולים הרוחות לגן עדן העליון. להתענק שם. ואז אינם יכולים ללך אצל הנפשות. המרחק כל כך גדול בין חלק של הנשמה לבין החלק של הנפש שהיא נמצאת בשבת, ערב שבת, ועולים למעלה, אין לה חשק לחזור, להתחבר לחלק הנמוך הזה שנקרא נפש. הנפש אנחנו יודעים שזה החיות הבסיסית של כל מי שנושם. ויהי האדם בנפש חיה, כך גדול מקווה אצל הבהמות. נפש. נפש זה החלק הבסיסי. לחיות, לנשום, לאכול, לשתות, לפרות, לרבות, לברוח, להסתתר. זה נפש. אבל, לכן הנשמה קשה לה. הנשמות לא רוצות, הרוחות לא רוצות לחזור. לכן בליל שבת נשאר הבל דגרמי אצל העצמות בקבר. אותם הנפטרים, בערב שבת, נשאר רק מה שנקרא הבל דגרמי. זה מין משהו כזה מאוד בסיסי של הנפש. זאת אומרת, נפש בנפש, החלק הכי נמוך של הנפש. הבל דגרמי. והנפשות הולכים לגן עדן התחתון, להשתעשע שם. כלומר, גם הנפש עצמה הולכת, להשתעשע בגן עדן תחתון, אבל היא משאירה איזה מין חיות כזו פה אצלנו, בעולם הזה. ובליל מוצאי שבת, זה אנחנו עכשיו בליל מוצאי שבת, חוזרים הרוחות לגן עדן הארץ, לגן עדן התחתון. כלומר, יורדים מהעולמות העליונים, וחוזרים להתחבר לעולם הזה, כי אין ברירה. אומרים להם, לכו, אין לכם לחפש פה. עכשיו זה לא שבת, עכשיו זה יום ראשון. ולכן, אומר הסבא הקדוש, וחוזרים הנפשות אל הבל דגרמי. כלומר, הם חוזרים אל הבל דגרמי, ואז יש לנו עכשיו נפש שלמה, והרוחות שהיו בעולמות העליונים חוזרים להתחבר עם הנפש הבהמית, ועד ממילא הוא משפיע לו הערות שבת. כלומר, עכשיו יש את ההשפעה שכל מה שהרוחות שלנו, חלק הרוח שלנו, קיבל כל השבת למעלה, בעולמות העליונים. וזה בסוד סעודת מלווה מלכה. הרי אנחנו יודעים שחזל אומרים, מי נהנה בסעודת מלווה מלכה? זה באמת, אנחנו בסעודת מלווה מלכה צריך אונס, צריך להכריח בן אדם לאכול. כך אכל כל השבת והתענג בתענוגים, ברבורים, מוסלב ודגים, הוא כבר מלא, מה? איך יש כוח? סיפרנו בעבר, לא נחזור, אז סעודת מלווה מלכה של רבי אלימלך מליז'נסק, שלא עשה את זה עד שבא לו דוד המלך. הכריח אותו לעשות את זה. באמת, אדם כבר אין לו כוח לאכול. אבל החז"ל אומרים, מי נהנה? מהסולם אל מעמקה, תחיית המתים. עצם הלוז. אותה עצם שנשארת לתחיית המתים, שממנה נבנה האדם מחדש. איך אנחנו ראינו? ואולם, ויעקב קורא לזה בית אל. ואולם, לוז. שם העיר, הראשונה. לא ניכנס לזה עכשיו בעומק, אבל זה רומז לזה. ולכן, אז, מעצם הלוז הזו, יש חיות לכל העצמות. זה עניין של מלכה. לכן, התקינו סעודת אדם נעותה שלמטה, חדבת אדם אגה קדישה. התקינו סעודת אדם מלכה. די סעודתה דוד מלכה משיחה. אברהם, יצחק ויעקב, עטיין וסעדה בעדה. דוד מלך ישראל חי וקיים. סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו לכל ישראל. אמן. טוב, כמנהגנו, אנחנו נלמד קודם כל משהו מפרק תהילים, שזה יהיה בזכות עם ישראל. אנחנו יודעים שכל מוצאי שבת נזכיר אליהו הנביא מצטרף אלינו ללמד זכות. ברוך תהיה זכות על עם ישראל, אנחנו נלמד זכויות על עם ישראל. עם ישראל זקוק לישועה. כבר אמרנו שהאדמו"ר זצ"ל היה אומר בכל יום בחודש כסלו, כל יום תורה חדשה על פי האותיות של אותו יום. ביום הראשון באלף כסלו היה אומר תורה שיש בה עניין שרומז לאות א', ביום שני באות ב' וכו'. היום אנחנו בה, ה' בכסלו. השבת הייתה ד', והיום אנחנו בה' כסלו. ועל הדרך הזו גם אנחנו נאמר ה' כסלו. אנחנו יודעים שיש שלושה מילואים לאות ה', ה' ויוד, ה' וא' וה' וה'. כלומר 15 זה ה' ויוד, שישה ה' וא', ויש לנו 10 שזה שני ה'ים. בסך הכל יש לנו 15 ועוד 10 25 ועוד 6 נו 21. חסד אל כל היום, א' למד חסד אל חסדו של הקדוש ברוך הוא כל היום. בה' בכסלו למעשה, שלום עליכם, בה' בכסלו, בה' בכסלו אנחנו, ופה רמז גדול, בה' בכסלו אנחנו מתחילים ליצור את הבסיס לכלים של האורות של נפש ורוח של נרות חנוכה. נר, נפש רוח, עד עכשיו היה הכנת הנפש, אז אנחנו מתחילים בה' כסלו, מה' כסלו, להתחיל להכין את הכלים לקבלת האור. אנחנו יודעים שמתי מתחילים להדליק נרות? וכף ה'. כלומר, ה' היא התחלת בניית היסוד הראשון של הכלי לקבלת האור. ולמה? אנחנו יודעים שהאות ה', כמו שאמרנו, יש לה שלושה מילואים שבגימטריה זה אל, אל זה חסד, וחסד אל כל היום. זאת אומרת שההר רומזת לכולנו. על מנת לקבל את האור של נרות חנוכה, אנחנו צריכים להסתכל על האות ה. האות ה, חזל אומרי במדרש האותיות, יש לה שני פתחים. אחד מלמטה גדול, אחד מן הצד קטן. אז לא ניכנס עכשיו לעניין שבעלי תשובה יש להם מקום מפה ומקום משם, אלא דרך החסידות. אתם יודעים, מספיק היה לכל יהודי להיכנס מהחלק העליון למעלה. פתח קטן, לא בעיה, עושה תשובה קטנה ייכנס. אבל יש מחלה גדולה מאוד שמקשה לאדם להיכנס לכל מקום, גם יהיה לו פתח של עולם, מידת הגאווה. מידת הגאווה לא נותן לאדם להיכנס לשום מקום. גם אם לכאורה הוא מרגיש שהוא נמצא בכל מקום, הוא אין לו שום מקום בשום מקום, כי הוא נדחה מכל מקום. לכן היה אומר האדמור, למה הפתח של ההמי למטה גדול, שבעל גאווה הכי גדול לא יגיד שלא היה לו אפשרות להיכנס. כלומר, צריכים לתגן את מידת הגאווה הפנימית של האדם, כדי שיוכל באמת להתכונן, להכין את האור הזה, שעתיד להיות בעוד 20 יום. עוד 20 יום, בעזרת השם, אנחנו נדליק נר ראשון של חנוכה. החלק הראשון שבנפש והרוח שלנו, נדליק בעוד 20 יום. אז כל אחד ואחד מאיתנו יקבל לעצמו מחר. טוב, אני בלי נדר, ביום ראשון בערב, אני כבר מדבר על וב, אבל אנחנו לא בדיוק נהיה. בדרך כלל אני אוסף שאני נמצא עם בישיבה, עם בבית. אבל בלי נדר, אולי פעם נרכז את כל הדברים. אבל בכל מקרה לענייננו אנחנו, בפרק תהילים שקראו היום על הסדר, אנחנו אמרנו פרק למד ג', רננו צדיקים בשם, לישרים נווה תהילה. כך רואים בפסוק. אומר דמשק אליעזר, רננו צדיקים בשם. אם אנחנו נספור כמה פעמים מופיע שם הוויה במזמור הזה, 13 פעמים. אומר י' ג' שמות הוויה יש בסימן הזה, בפרק הזה, שהם כנגד י' ג' מכילן דרחמי. כל שם ושם הוא כנגד אחד מהמידות של הרחמים של הקדוש ברוך. אנחנו מכירים דבר דומה איפה? לדוד השם, אורי ואישי ממהירה, גם שם יש בדיוק 13 כנגד מגילן דרחמי. לכן הם אל רחום וחנון, אל חפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה. והנה, זה קודם כל שנזכור. כשאומרים את המזמור הזה, אנחנו יכולים לחמם. כל פעם שאומרים שם הוויה, לחמם. למה? לאחד ממידותיו יתברך, מידות הרחמים. שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו רחמים, שמזכירים את שמו. אבל בואו נשים לב לפסוק, דוד המלך עליו השלום אומר, רננו צדיקים בשם, לישרים נווה תהילה. והישרים לא מרננים בשם? מה זה הרינה הזו? מה זה תהילה הזו? צריך להבין. אומר הרבנו דמשק אליעזר, רוצה לומר, הצדיקים ירננו בתפילתם. כמו שאמרנו מקודם, שדיברנו לפני. כשמכוונים את כל העניינים, הם מכוונים בתפילה. ועדים בכל שאר עבודתם לשם יתברך. הם ירננו בשם, היינו, בדבקות גדול. איך כתוב בפסוק? ואתם מדבקים, בהוויה אלוהיכם. לכן חיים כולכם היום. וזהו רננות צדיקים בשם, בדבקות גדול. אבל, לישרים. מי הם? מי הם הישרים? הם צדיקים רננים. אז מי הישרים אם ככה? עם ישראל. לישרים נאווה תהילה שהם שאר בני ישראל שצריכים להמתיק מהם הדינים. כתוב בפסוק, בשיר השירים, מישרים אהבוך, לישרים מישרים. מי הם? לומדים חז"ל, זה ישראל. לכן, שצריך להמתיק מהם גבורות ודינים של אותיות שמרומזות באותיות הסופיות מנצפח, שהן האותיות הסופיות, חמש גבורות, כמו שלמדנו בזוהר החדש שיר השירים. וזהו לישרים. מי הם בני ישראל שצריכים להמתיק מהם הדינים? ואיך הם יכולים ישראל להמתיק הדינים מעליהם? תקשיבו היטב, כמה מעלתם של ישראל גדולה ממעלת הצדיקים. כותב דמשק אליעזר, הוא בתשובה שלמה. יהודי פשוט ששב בתשובה שלמה, מעלתו יותר גדולה מצדיק. איך זה? שבתשובה שלהם, בתשובה שלמה, הם ממתיקים את הדינים על ידי זה. ואז לישרים, נאווה תהילה. כלומר, הנאה הוא משובח יותר ויותר למי שמעלה וממתיק על ידי תשובה שלמה, כל הדינים ממנו ומכל ישראל, אפילו מהצדיקים הגמורים, שהם דבקים בשם. הוא בסוד במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. כי בתשובתם של ישראל פשוטים, הם עולים על הצדיקים. לכן דבר, תראו דבר נפלא. פעם אמרתי, שימו לב, אנחנו יודעים שהתורה וחז"ל כל כך מקפידים על כל תג ותג בתורה. הצדיקים לא נאמר בעלי צדקה, בעלי צדקות, צדיקים. אבל אלה שעושים תשובה באמת ומופכים להיות בעלי תשובה. בעל דבר זה שלו. זה לא משהו שיכול להילקח ממנו. הוא בעל הבית, זה שלו. לכן בעלי תשובה הם גדולים יותר מכל אחד אחר. לכן בעלי תשובה, אף צדיק לא יכול לעמוד במדרגתם. כי הצדיקות זה עבודה. אחד זוכה, ולא עלינו גם ראינו שצדיקים נופלים. יש דברים כאלה, אחר. יש לנו צדיק גדול ממנו, שנפל, ויש עוד רבים. זאת אומרת, צדיק זו מעלה, זו מדרגה. אבל הוא צריך לעבוד עליה כל הזמן, צריך לשמור עליה כל הזמן. אם הוא לא ישמור חלילה, הוא יכול ליפול.
גם צדיק עושה תשובה.
ודאי. אבל דיברנו על זה בשיעור יום חמישי. מי שרגיל בדברים, תשובתו לא בדיוק תשובה, כי הוא לא מרגיש צורך, הוא בסדר, הוא רק פה ושם את השפצורים. אבל בעל תשובה זה אחד שאומר, אוי ואבוי לי, אני בצרה צורה, אז הוא בהתלהבות גדולה. כלומר, אדם שרגיל להניח תפילין, כך דוגמה. אנחנו רגילים להניח תפילין כל בוקר. אז אנחנו מניחים תפילין, בהתלהבות כזו, בהתלהבות אחרת. תיקח בעל תשובה, שמניח תפילין, כל פעם שהוא מניח תפילין בשבילו זה, כל העולם איננו. הוא נעלם, הכל נעלם ממנו, הוא כל כך שמח, כל כך מתלהב מקיום המצווה. וכל זה מחזיק אצלו כל זמן שמה? שהוא לא מתרגל. כשהוא מתרגל, זהו, אז זה כמו כולם. אז עכשיו, כשהוא לא הניח הפעם תפילין, והוא התעורר, ואיזה דבקות הוא עשה את הנחת תפילין שלו. עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו, כל דבר ודבר שבעל תשובה מותח את החוט הראשון, את הרצועה הראשונה ומברך, הקדוש ברוך הוא לוקח תפילין שלו, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, כך אומרת הגמרא, ומברך אחד איתו. כי כזאת דבקות, כזאת גדלות, הקדוש ברוך הוא שותף איתו.
איפה זה כתוב?
זה בפנימיות. הגמרא מדברת על זה. התורה מדברת, הגמרא מדברת על זה שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. זה מסר, כן, זה ידוע.
אבל,
כן, אבל הפרשיות שונות. אבל הוא מניח תפילין. איך כתוב שהקדוש ברוך הוא מראה, משה רואה מה הקשר של תפילין של ראש? הוא רואה תפילין, הוא רואה משהו בדמיון תפילין. כלומר, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. אבל כשיהודי דבק בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כנגדו. אנחנו אומרים שיוויתי השם, נו, לנגדי תמיד. פעם אמרתי, באיזה שיעור הנושא של זוגיות. אז אמרתי, תראו, אנחנו יודעים שאדם, כתוב עליו, שחזל בגמרא מדברים על המציאות של בני זוג, איש ואישה, אומרים, זכרו, שכינה ביניהם. אמרתי, מה זה? זה גרלה מפעל הפיס, מה זה זכרו? לקחת צ'אנס, זכרו, טוב, לא אכלו אותה, מה זה זכרו? אז האדמו"ר היה אומר, מה זה זכרו? זיכוך המידות. אם כל אחד מזכך את המידות שלו, אז אין לו ויכוחים עם אשתו, ולאישה אין ויכוח עם הבעל. הדברים צריכים לדון, הדברים צריכים להתברר, אבל בצורה של נחת, בצורה נעימה, אבל לא ב... איך אומרים? כל השם בכוח, כל השם באדר, לא שירעדו עמות הסיפים, ושלא כל אחד יצא נפגע. אז מה זה זכו? שזיכוך המילות. אז מה אומרים? אם זכה, עזר. נכון? לא זכה, כנגדו. מה זה כנגדו? לכאורה, אם תגיד שהוא נגדך, אז איך אתה מסביר את הפסוק שהביתי השם מנגדי תמיד? כל הזמן הוא נגדך, קודם ברוך הוא לא רוצה אותך, עומד מולך ורוצה שתיפול. לא, איפך, אנחנו יודעים שהקודש ברוך הוא אוהב את ישראל, רוצה אותם איתו. ישראל אשר בך יתפאר. כי באנו בחרת מכל העמים. זאת אומרת, אם ככה, מה זה זכו? זכו לעזר הזה. שזה נגדם, זה מולם, זה איתם. זה לא משהו שהופך להיות מלחמה, אלא בדיוק הפוך, מחבר.
אז מה זה לא זכו כנגדו?
או, עכשיו, אם לא זכו כנגדו, זה בדיוק הצד השני. אם אין לך קדושה, יש לך תרומה, ואז זה נגדך. כי פה על אדם, מה עשה? כלומר, אדם שפועל הפוך, אז... הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, שובו אליי ואשובו אליכם. אנחנו מכירים את המחלוקת הזו בין עם ישראל, כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, על הפסוק בתהילים, שוב, שאנחנו אומרים, שובה אליי, ואשובה אליכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, תבואו אליי בתשובה, אני אחזור אליכם. אומרים לה, הקדוש ברוך הוא לא. השיבנו השם אליך ונשובה. כלומר, אתה תחזיר אותנו, אנחנו נבוא. כלומר, זה דו שיח בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. אז כל זמן שאדם בעניין הזה של אתה ואני, בוא נראה מי יהיה ראשון, נו בסדר, אז יש קשר. איכשהו זה יגיע, זה יעשה תשובה קצת, זה יעשה תשובה הרבה, וזהו. אבל כאשר אדם מתנתק מהקדוש ברוך הוא, אז בוודאי ובוודאי שזה יוצא נגדו. אבל מי יצר את הכנגדו הזה? הוא. לכן אומרים, אם אדם זכה, עזר. אם לא, כנגדו. מי כנגדו? הוא. הוא פעל נגדו. כי מה אומרים לו? אם הוא זכה, תעבוד, תקבל, לא, לא. לכן נסיים, ונבין מה שאמרנו בתחילה. כשאנחנו אומרים, בפסוקים הללו, שמי שזוכה לעזר, זה רק מי שמזכך את המידות, זה עזר כנגדו באישה, ואנחנו יודעים שבפנימיות העולם הזה כולו יש מידה של זכר ונקבה, זה השלמות של כל דבר ודבר, לכן צריך שיהיה שלום במידות כדי לחבר עולם במלכות שלה, כדי לחבר את הנגדו הזה שיהיה מולו, שיביתי השם ונגדי תמיד, לא בבחינה שזה יהפוך לנגדך, אלא שאתה באמת תתקדם ותעלה במעלות הצדיקים. לכן במקום שבעלי תשובה עומדים, גם צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי צדיק יכול חס ושלום ליפול ממדרגתו, ואני זוכר שפעם, ושמענו את זה גם מהרבה צדיקים, שהיו אומרים שהיה להם נפילות, היו להם נפילות, והם לא היו מסתירים, היו אומרים, כן, מה נפלתי? אנחנו רואים שהם מודים שהייתה להם נפילה. ולמה אנחנו, ממי למדו את זה? מהתורה. תורת ישראל, בעם ישראל, מעולם לא הסתיר את המפלות של גדוליו. מעולם. להפך. כל פעם שהיה גדול שנפל, היה פרסום מניסה. לא ויתרו לו. ולמה? כדי שא', אנשים ילמדו שאפשר לעשות תשובה, עובדה. שתיים, תורת אמת. תורה אמיתית לא מסתירה שום דבר, גם אם זה לא נעים. גם אם זה לא נעים. אומות העולם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אצלם כולם קדושים, כולם תורים, הפעם לא נפלו לו כלום. זה לא יכול להיות, הם בני אדם. איך יכול להיות? אצלנו לא. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, יען כי, וגוער במשה, אומר חטאת. אנחנו יודעים שהגמרא מיד צועקת, מי שאומר משה חטא, אוי ואבוי. אבל התורה אומרת, לכן אני יכול להגיד. כאשר יעקב נוזף בראובן, אז הוא נוזף בו על מעשה שעשה. כאשר דוד עושה מה שעושה, אז גוערים בו. זה שעכשיו תגיד שזה בא ללמד תשובה לרבים, וזה תשובה, הכל בסדר. אבל התורה לא מסתירה את זה. אומרת, אנחנו בני אדם, בית צדיק אשר יעשה טוב, ולא יחטא. זאת אומרת, אנחנו לא מושלמים, אנחנו בשר ודם. אבל מה המטרה שלנו? להתרומם. המטרה שלנו, לעלות. לכן לא מסתירים. כי אם אתה מסתיר, אתה בסדר. הכל 100%. לכן, ברוך השם, תורת ישראל היא תורת אמת, ותורותם של שאר האומות הם שקר וחזב, כי הם מסתירים את האמת. הם לא מדברים אמת, הם מסתירים אותה. אז אם כולם שם שלמים, כולם מיוחדים, אז פעם אני זוכר, שמעתי איזה חצי סיפור, חצי, תקראו לזה היום, בדיחה, שהיה אחד מגדולי ישראל, שהיה איזה מישהו, שירד והפך להיות אנטי, נגד התורה, והתפקחו ביניהם בלימוד. אז הוא אמר לו, תראה, אני כבר מחשב שאני כבר מושלם. ואתה, מה יהיה איתך? תראה, אני כבר מושלם בכל החוכמות, למדתי תורה, אני תמיד חכם גדול, עכשיו אני כבר למדתי כל ההשכלה שמסביב, אני גם כן כבר דוקטור, לא יודע מה, אני כבר מושלם בכל השלמות. אמר לו, נו, אם אתה מושלם בכל השלמות, אני מברך אותך, שמחר כבר לא תהיה כאן. מחר לא תהיה כאן. אותו אחד באמת מת באותו לילה. השלמים לא צריכים פה, פה אין השלמים, פה יש עבודה, פה יש חסרים. אז אם אתה כזה מושלם, תלך מפה, לא צריך אותך. כי אמרנו שתקן עולם המלכות שעדיין צריך להיות כלים שצריכים תיקון. אנחנו בעולם התיקון, לא בעולמות אחרים. לכן, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לתקן עולם במלכות שעדיין. וקודם כל, לא להתלהב.
זה בעייתי, כי אז אתה כל הזמן, התשוקה והשאיפה זה שלמות. אז אתה אומר או שתסתפק במועט, כי אם תגיע לזה, אז באמת אין לך מה לעשות.
אמן.
זה לא פשוט.
אז אני אשביר לך מה לזה פשוט שבפשוטים. אתה אמרת, ואיך אומרים, אמרת ואמרת את התשובה. ובדברי חכם חצי תשובה. אתה אמרת שיש שאיפה לשלמות. ואת זה כל הזמן צריך להיות. אבל האדם צריך לדעת שאין אדם עוזב את העולם הזה וחצי תאוותו בידו. כלומר, יש הבדל בין הרצון ובין השאיפה לבין מה שבפועל קורה, ואין אתה בין חורין להיבטל למנה. כלומר, אתה, יש לך משימה להגיע לשלמות. אתה צריך לשאוף לשם, ללכת לשם, ולא להפסיק להגיע לשם. זה שהקדוש ברוך הוא ימדוד את המידות שלו ואת העניינים שלו, זה לא שייך לנו. לא לנו, השם לא לנו, כי לשמך, תן כבוד. זה לא עניין שלנו. אנחנו צריכים לעשות את שלנו, לשאוף להגיע לשלמות. זהו. נגיע, לא, זה לא עניין שלנו. פשוט שלא. כי מה שואלים? שואלים את האדם שמגיע למעלה, שואלים אותו בפגישה הראשונה, שלושה דברים. נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, ציפית לישועה. זהו, שלושה דברים. לא שואלים אותו, הגעת לשלמות. זה לא הקטע שלך. זה לא המשימה שלך. המשימה שלך זה לשאוף להגיע לשם, לעשות הכל להגיע לשם. אבל היות ואין לנו נצח, אנחנו מוגבלים. תגיע, וכבר אמרנו על זה בעבר. איך אני אומרת? אשרי מי שבא אחד, ותלמודו בידו. אתם זוכרים מה אמרתי? זה לא שהוא יודע את כל התלמוד. יש לו את הספר ביד, הוא באמצע הלימוד. זהו, הוא בא עם התלמוד ביד. לא הספקתי, נו מה אני אעשה? אני בדיוק נתקעתי, לקחת אותי. זהו, אבל התלמוד ביד. זהו. התלמוד ביד, אני לומד כל הזמן. אז אשרי מי שבא לכאן, ותלמודו בידו.
תלמוד ביד יכול להיות גם סגור.
כן, בידו. לא כתוב שהוא מאיים. אבל הוא בא איתו ביד, זה מה שהיה לו. לקחו אותו, הוא הלך עם זה. אני באמצע הלימוד. לא הספקתי, לא הספקתי. טוב, אנחנו ניכנס בעמוד דלת, עוד י' א', שבוע שעבר אנחנו דיברנו על התפילה, פעלנו תפילתו של המחבר, במזג אליעזר, מי שיצטרף יוכל להשלים, התפילה הגדולה שהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם עלינו גם כן, עלינו העניים בנפש, ויעזור לנו באמת בזכות אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, שנוכל גם כן לפרש את דברי הזוהר,
אמרתם איפה השמעלה כמה נשים?
ולהיטיב עם נפשו, עם נרן של כל אחד, להיטיב, להתחבר לקדוש ברוך הוא בדבקות. והשיעור הזה בעזרת השם, אנחנו נקדיש אותו לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם יאיר ניסי, בן רוני בת ציון, תינוק שהקדוש ברוך הוא יוציא אותו לגמרי מבית החולים, אני יודע כבר שהוא קצת מרגיש יותר טוב. יש קצת שיפור. כשהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו.
אסתר בת חנה.
מה?
אסתר בת
חנה. אסתר בת חנה.
אברהם ישראל בן גיטל.
אברהם ישראל בן גיטל. שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה.
אמן.
וכל מי שזקוק לישועות, אם זה בשלום בית, ואם זה בפרנסה, ואם זה זיווג, וזה רשת קיימה. שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו בזכות רבותינו הקדושים שאנחנו לומדים מספרותיהם, מספרם, ויעמדו לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה עליהם, שיהיו ציר נאמן כדי לפתוח את הצירים, לפתוח את הדלתות שסוגרים בפני ישועות, ותבוא הישועה לכל אחד ואחד. שמעתי מהאבי אדוני מורי ורבי, וסעיף י"א. שימו לב, ככה אומר הדמשק אליעזר, מה שהוא שמע מאבא שלו בעל היכל הברכה, הסבא הקדוש, ששמע מפה קדוש רבנו יעקב יצחק בן מטל מלובלין, זה אחוי זה, שרצונו הטוב היה שיהיה איש אחד בעולם שיפרש דברי הזוהר הקדוש על פי פשוט פשט. כלומר, בזמנם, כשאנחנו מסתכלים בספרי החסידות, אנחנו מוצאים הרבה מאוד ספרי חסידות שעניינם בפנימיות, אבל הם עמוקים מנייר, והם לא פשוטים בכלל. ואז מה קרה? שהרבה אנשים שרצו באמת להידבק בדרך החסידות, בלימוד הפנימיות, לא הצליחו, כי השפה הייתה קשה. והיה רצון שמישהו יכתוב פירוש פשוט על הזוהר, שכל יהודי בבית המדרש יוכל לפתוח במנחה הערבית, ובמקום ככה לברוח ולא לגעת, להתחיל ללמוד ולהבין קצת, להבין מה זו. וכן אני בעצמי שמעתי גם כן מהרב הצדיק הגאון, מוערר צבי מליסק, מארץ הגר, שחשקה נפשו לראות בעיניו את הפירוש על הזוהר הקדוש, שיהיה על פי פשוט פשט. לזה כותב הדמשק אליעזר, בכוח אלו הצדיקים הקדושים, באלי עזר, זה השם שלו, לי, ברוך הוא וברוך שמו, קיבלתי עליי בלי נדר להילך בדרך זה. לפרש על פי הפשוט, בכל מקום שיוכל לסבול פשוט פשט. בזוהר. והוא כדי שיוכל לדבק כל אחד מבני ישראל הקדושים בדברי הזוהר הקדוש הזה. ולמה? מה הרעיון? כי ידוע שהוא עיקר קניות דבקות הבורא ברוך הוא בעין ממש ובשמחה, הוא בא מלימוד דברי הזוהר. אי אפשר בפשטות להידבק בקדוש ברוך הוא בשמחה בלי לימוד הזוהר. אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא בלי שמחה. כי כתב בעל הסולם בהקדמות שלו, שמי שנפשו, נכון כמו שאתה מכיר את הסולם, מי שנפשו יכולה להידבק בקדוש ברוך הוא מלימוד דף גמרא, שילמד דף גמרא וזהו, לא צריך את הזוהר. אתה רואה כותב שם. מי שממשנה, ממשנה, כי הכל תורה אחת, הכל חוץ שבריחו. אבל להידבק בשמחה, צריך ללמוד דברי הזוהר. כי דברי הזוהר הם אש, אש שלה ותיה. והאש מחממת. יגיעת העיון והלימוד היא מתישה את כוחו של האדם. ואין בכוחה רע גם להדליק. כי האדם מתעייף, אנחנו מכירים הרבה מאוד, באמת, תלמידי רחמים עצומים. שאל אותי תלמיד חכם אחד, שאני אומר פה, הלוואי, והייתי זוכה למשהו, מה שהבגדים שהוא שם בכביסה יודעים בלימוד התורה. הלוואי. בקי עצום, פשוט לא יאומן. והוא לא לומד פנימיות. לא לומד, הוא לא לומד בכלל. ואנחנו מדי פעם אחת לתקופות ארוכות ככה יושבים קצת, מדברים, והוא כל פעם אומר לי, תשמע, אני לא יודע, אבל אני לא מרגיש שאני ככה, הוא לא יודע, קשה לו לדבר, הוא לא יודע אפילו להגדיר. כל פעם אני טוב, תגיד, אני לא מרגיש ככה קצת שמחה, התלהבות. שאלתי, תגידו, מתי פעם רקדת משמחה כשכתבת חידוש? כי הוא כותב הרבה חידושים על השס. אמר לי, אף פעם. זה מדהים, זה מדהים. וכל פעם אני אומר לו, בוא נלמד משהו, בוא, קצת, לא, קצת, לא. יש אחד שבא בגלגול הזה, לא בשביל לגעת בדברים הללו, אבל הוא בקי גדול ואין לו שמחה, אין לו פנימיות ששמחה. תכף נבין גם למה. כדאית בתיקון הזוהר. תיקון הזוהר אומר, כדאית בישראל משכילים. מה זה משכיל שבישראל? מאילן דיתמר ואון המשכילים יזירו כזר הרקיע. דד יתקרי ספר הזוהר. וידעין, מה הם יודעים? מה משמח את האדם באמת? שיודעים למפלך למריון ולהפקה הזכרות דשמען דקות שבריך ושכינתה בכוונה. מה גורם לאדם באמת לשמוח? שכשהוא אומר שם הוויה, הוא יודע מה מדובר. הוא יודע איזה שם שם. הוא יודע מה הוא מכוון בפעילתו. זה גורם לשמחה. תראו לעצמכם שאנחנו רואים ברחוב. להבדיל, הולכים ברחוב, ואנחנו רואים שם איזה מישהו שאנחנו מכירים, ואנחנו רוצים לקרוא לו, ואנחנו לא, היי, היי, למה שהוא מסתובב, אולי אחרים מסתובבו, אתה, כולם מסתובבו, אנחנו רוצים את כולם, רוצים פלוני, אבל אם אנחנו נאמר, שמעון, אז הוא מסתובב, כי יש עוד שניים, שלושה שמעון ברחוב, יכול להיות, אבל אם נקרא לו שמעון עם שם המשפחה, אז יכול להיות, ברוב הסיכויים זה יהיה רק אחד. כלומר, צריכים להגדיר, כשאתה מגדיר, אז אתה מרגיש מחובר, אתה מרגיש יותר קרוב, אתה יודע מה אתה רוצה, אז אתה גם שמח. תראה, שמעתי פעם סיפור, ככה בין האנשים, שהיה, יהודי הלך ברחוב, הוא הולך ברחוב ופתאום הוא חוטף מכה בגב, מכת חברים כזו, קוראים לזה, צ'פחה היום, אתה יודע, מישהו נותן לו צ'פחה, הוא אף 3 מטר קדימה, בקושי מצליח להזיק את עצמו לא ליפול, הוא אומר, שמייץ, מסתובב אחורה, עומד מולו איזה בחור, הוא לא מכיר אותו, בחיים לא ראה אותו. הוא אומר, תגיד לי, מה זה צריך להיות? הוא אומר, אוי, סליחה, חשבתי שאתה חבר שלי. אז הוא אומר לו, תגיד לי, ואם אני חבר שלך? כזה צ'פחה? הוא אומר, אתה תגיד לי איך אני אתנהג עם החבר שלי? לא, זה טעות. כלומר, אתה לא יודע מה מדובר. אתה גורם רק למפח נפש, מישהו סובל מזה. אם זה לא אתה, מישהו אחר. כשאנחנו מפללים וכשאנחנו אומרים דברי תורה, כשאנחנו לומדים פסוקים, כשאנחנו לומדים את הקודש ברוך הוא, כי התורה זה קודש ברוך הוא, אם אנחנו יודעים לכוון ולהבין מה מדובר, אנחנו מרגישים הרבה יותר קרוב. כי אני מדבר על מישהו מסוים. איך אמרנו? למה תקנו חכמים למטבע של ברכה, לשון של ברכה? אנחנו אומרים, ברוך אתה. אתה לשון נוכח פה. אתה. אני לא אומר לך עכשיו שם גוף שלישי. אתה, זה אתה, אני קורא לך, אתה, בוא, אנחנו פה קרוב. אני אומר גוף שלישי על מי שלא נמצא, הוא נותן בשמו. זה מי שרוצה להסתכל ברחבה, בהקדמת הרמב"ן לספר בראשית וחל לפירושו. שם הוא מסביר את הרעיון של למה משה, כל הזמן כותב, והוא אומר השם אל משה, כאילו הוא איננו. טוב, זה ענוותנותו של משה. אבל, למעשה, ברגע שאני יודע לכוון בשם, בתפילה, בקריאת, בלימוד תורה, בלימוד פסוק, אני מרגיש קרוב. כי לאנשים קרובים, אני קורא בשם הפרטי שלהם. זהו, אני קרוב אליו. לכן, אני עובר לסעיף הבעתה ששמעתי מאבי אדוני מורי ורבי הרב הקדוש. וזה דבר חשוב. אני יודע שאנחנו הולכים פה לעורר איזה תמיהות, אבל בואו נחכה עד הסוף ותראו איך הוא מסביר. הוא שמע את זה מאבא שלו. בא להיכל הברכה, שהזוהר הקדוש לא היה מתחיל מהמאמר רבי חזקיה. כשאנחנו פותחים את ספר הזוהר, אנחנו מתחילים במאמר פתח רבי חזקיה ואמר, זה לא תחילת הזוהר. שימו לב, דבר עצום. זה לא תחילת הזוהר בכלל, אלא הזוהר הקדוש היה צריך להתחיל מראי שורמנותה דמלכה. זה בתו תתוו בזוהר. כן, אני יודע, הנה הוא מסביר. ואיזה מדפיס מהמדפיסים הראשונים היה רוצה ליפות הדפסת הזוהר הקדוש. עבור זה לקח מאמר זה של רבי חזקיה מתוך פרשת בראשית ועשה הקדמה לזוהר הקדוש. כלומר, לא שזה לא הזוהר, זה הזוהר, אבל הוא, הופ, העביר אותו לפתיחה. והוא כמו שאר מחברי ספרים שעושים איזה הקדמות לספר שלהם בספרת, ולא ראינו את הדברים הללו בשום מקום. הוא היחיד שכותב על זה, שזה לא במקום. יותר מזה, וכן התיקון לזוהר גם כן לא היה לו שום הקדמה, אלא ואיזה מדפיס עשה שם גם כן הקדמה, והוא מביא ראיה. והראיה דברי אבי אדוני מורי ורבי, שיש תחת ידי זוהר הקדוש, כנראה על חצי בוג אינפוס, זה כנראה כמות של דפים שהיה לו, וכשנתפס בתף ממדלד, ושם לא נמצא שום הקדמה אל ההתחלה של הזוהר, הוא בראשית ברשר מונותה דמלכה, ממש תחילת בריאת העולם. ואפשר, כן, והמאמר זה של רבי חזקיה הוא בדף אחר כך, כמה דפים אחר כך, אפשר יכול להיות שהרב הקדוש האלוקי, אנחנו לא נרחיב מי הוא היה, אבל רבי יצחק דלטיש, הוא עשה את זה, הוא הקדים את פתיחת רבי חזקיה, לפי שהוא היה מתחיל להשתדל להביא הזוהר הקדוש לבית הדפוס. כמו שכתב בפסק בית דין שלו, אני נתפס בהתחלת הדפסת הזוהר, עבור זה מחויב אני ליתן טעם לכוונתו הקדושה. כלומר, אני צריך להסביר למה הוא עשה את זה. אם תאמר למה התחיל דווקא בדברי רבי חזקיה, ובפסוק יש שנה ואין ארוכים, שזה תחילת המאמר של רבי חזקיה, ולא התחיל לסדר מאיזה מאמר של רבי שמעון בר יוחאי, מי לנו גדול מרבי שמעון, אתה פותח בכלל התלמידים, רבי חזקיה, נו באמת, מה שדרש על מילת בראשית, אלא יש לרמז שהכוונה שלו הייתה כדי שיתחזק, וזה בשבילנו רבותיי, אלא יש רמז שהכוונה שלו הייתה כדי שיתחזק כל בר ישראל ללמוד בזוהר הקדוש, אף שיעבור עליו כמה ניסיונות להפריד אותו חלילה מללמוד בזוהר הקדוש. אנחנו שומעים כל כך הרבה אנשים שאומרים דברים נוראים על הזוהר הקדוש, שזה מסוכן ושאפשר להשתתות ושלא להתקרב לזה וכו' וכו'. אני רוצה להגיד לכם מה שאמרתי הרבה פעמים, בקומאנה מתחילים ללמוד זוהר הקדוש בגיל 9, לא רק שנשואים, ילדים בגיל 9 בחדר מתחילים ללמוד זוהר על הסדר.
זה רצון השם,
בעיקר שהשם
רוצה,
נכון?
למה הביא אותנו לעולם?
אנחנו מלמדים את הילדים בגיל 9. רבי חזקיה פתח ואמר בגיל 9, אתם שומעים? אבל לא עשה את זה לבד, כי זה דרך שלמה, זה לא רק זה, אבל שתראו כמה צריך להידבק בזוהר. ולכן אף שיעבור עליו כמה ניסיונות להפריד אותו חלילה מלמוד בזוהר הקדוש, וכן אם עבר עליו כמה ניסיונות מבני האדם המגושמים בחומר שלהם, שהם ליצני הדור רחמנא ליצלן, הוא יושב ביניהם כשושנה בין החוכים. לכן הוא הביא את זה בהתחלה, שאתה רוצה להידבק בזוהר, ואתה כמו שושנה בין החוכים, הם לא רוצים, וכל אחד אומר לך לא, התרחק, אתה לא מבין כלום, לא תבין, חבל הזמן. וזה כתוב לכמה כשושנה בין החוכים, כשושנה דכנסת ישראל, דהי בין אוכלוסה כברדה בין כוכים. כלומר, בין כוכים, שזה כמו שושנה בין כן, כובים, כוכים. וזה מרמז בפתיחה של מאמר רבי חזקיה. הוא לשון חיזוק, כדי שיתחזק בעל נפש מישראל, שרוצה להידבק בדבקות הבורא ברוך הוא על ידי דברי הזוהר הקדוש, אף על פי שהוא יושב בין החוכים בכמה ניסיונות ולצעני עדו. אף על פי כן רבותיי, חזק ואמץ ואל תשמע להם, כדי איתה נמי בזוהר. אמרו לי, מה שמך? אמר להם חזקיה. אמרו לי, יתיישר חילך ויתקף אורייתך. חזקיה מלשון חזק יח, כן? חזק. אז זה בוודאי בלי ספק יתחדש לך בכל יום. רבותיי, תשמעו את הפטנט, אנחנו מכירים את זה טוב, מי שעוסק בזה יודע את זה טוב מאוד, שבזמן שלומדים בזוהר הקדוש בשקט, יודעים שבכל יום מוחין קדושים מתחדשים מרוב קדושה וטהרה. ושימו לב, אפילו שתהיה ביניהם, בין הרוחים, יצמיח בדעתך הקדושה וטהרה בדבקות גדול לבורא ברוך הוא בכל יום ויום יותר. וזה מתי? דווקא לעבור שאתה יושב ביניהם, וכמה ניסיונות תתגדל ותתקדש בכל יום. כלומר, עצם הניסיון הזה, שאתה מתמיד בו למרות כל הניסיונות להניע אותך מזה, אתה זוכה. כדי איתה כיוצא בו לקמן, כשאלה בין הרוחים, כן רעייתי בין הבנות, בעק ותשבריחו למעבד לו לישראל כגמלתי לילה. חדש ברוך הוא רוצה לעשות לישראל כדוגמת מעלה. ולמעבי שושנה חדה והרעה כגמנה הילאה, אותה שושנה למעלה אין בה את כל מה שיש פה, כי אין חוכים למעלה. לכן הקדוש ברוך הוא רוצה שגם פה כל בר ישראל יהיה כאותה שושנה, כי שושנה זו כנסת ישראל, זה אנחנו. ושושנה דסלקה ריחה יש לה ריח שמתפשט והתברר מכל שאר הברדין דעלמה לא אוהבי. ולכן אלא הוא דסליק בן החוכי. איפה אני מרגיש בבוסן? איפה שאין בוסן. אם אני נכנס לחנות של בשמים, כל ריח לא מבדיל, אני מתבלבל מרוב הריחות. אבל איפה אני מרגיש בריח המיוחד? כשאני נכנס לאיזה חנות, ששם מוכרים נפט. יש שם בקבוק בוסם אחד. אתה מריח אותו יותר מכל הנפט. זה כאילו שנה בין החורים. ולא הערכה כדקה יהוד. ודע הערכה כדקה יהוד. זה הדרך הנכונה שצריך להיות. מעתה התחיל לבאר מקצת גודל השבח של רשב"י. עליו השלום. שהיה בו שורש משה רבינו. כמו שמשה רבינו עליו השלום נתן לנו מעט הקדוש ברוך הוא נגלות התורה וסתרי תורה, היה מתלבש בתוכה, בתוך הנגלה, יש את הנסתר. אז זה ברשב"י, וגילה לנו פנימיות של תורת משה, וזהו, השתמע בכל רקיעין. כל הסודות הללו שמשה רשב"י פותח ומגלה לנו מהנגלה, כל זה נשמע בכל הרקיעין כולם. אנחנו יודעים, אנחנו פוגשים את זה הרבה מאוד בזוהר, שהתלמידים, אם זה ההידרה רבה, מה שנקרא הקבוצה הגדולה, וההידרה זאת הקבוצה הקטנה שלמדו עם רבי שמעון, תמיד היה להם חברותות מיוחדות מעולם האמת, היו בהם ללמוד איתם. מלאכים, אליהו, משה רבנו, זה היה מסוג מה שנקרא בית המדרש של רקיע דעלמא, זה עולם הבא. יושבים בעולם הזה וכל כולם נמצאים בעולמות עליונים. ומה שהיו אומרים פה רבי שמעון בבית המדרש היה נשמע למעלה, ואני רוצה להגיד לכם רבותיי, כל מה שאנחנו אומרים כאן נשמע למעלה, כי זה הזוהר, זה לא אנחנו, זה הקדושה של הספר. לכן כולו בזימנה חדה תבהין ואמרין, כולם חוזרים ואומרים הדינו רבי שמעון בר יוחאי דה ומרעיש כולה. זה אותו רבי שמעון בר יוחאי שמרעיש את כל העולמות עליונים ותחתונים. מן יכיל למיקם כמה, מי יכול לעמוד מולו? דיינו רבי שמעון בר יוחאי דה ושעתה דה פתח פומי למשרי למלעי באור, הייתה כשהוא פתח את הפה שלו כדי לדבר דברי תורה, צייטין לקלי כל קרסבן וכל רקיעין וכל רתיחין וכל עינון דה משפחי למריון. כל המציאות כולה, כל מי שהוא נברא, מלאכים, שרפים, חיות, כל מי שהוא נברא, כולם משתתקים נשמע את השיעור. לדפתחין ולדמציימין כולו משתכחים, מי שבאמצע פותח להגיד משהו מפסיק, מי שעומד לסיים עוצר. עד אלו השתמע בכל רקיעה דלילה ותתה פתחה כלום, שקט, דממה. כד מסיים רבי שמעון בר יוחאי למילאי באור הייתה, מי שהוא היה מסיים לומר את התורה, מנחמי שירין מנחמי חדבתה למשפחי למרון. איזה תהילה, איזה שמחה, איזה רננה היה בעולמות העליונים, שכולם היו אומרים לקדוש ברוך הוא, אשרנו מה טוב חלקנו, שבראת לנו אחד כמו רבי שמעון בר יוחאי. מנחמי קלנדה זה מחולו רקיעין. לכן, רבותיי, לא פלא שרבי שמעון בר יוחאי אומר, שאני לבד יכול להגן על כל העולם. כל העולם עומד עליו. כל העולם משתתק לקולו. על מה הבעיה? בוודאי. וכולם עטיין כולו בגיני רבי שמעון בר יוחאי. הכל בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, כרעין וסגדין קמי עידם הריון משתחווים לפני הקודש ברוך הוא סלקין ריחין ובוסמין דה עדן עד עתיק יומין כל הריחות הטובים מגן עדן עולים ועולים 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 ומתפזרים ברלומות העליונים וכולי בגיני דה רבי שמעון בר יוחאי כל זה בזכות רבי שמעון בר יוחאי לכן הדבר החשוב נוסף ספר הזוהר עתידין ישראל למתעמי לנה דה חיי אנחנו יודעים לא עלינו שאנחנו נמצאים במה שמוגדר עולם נוגה עולם הנוגה מעורב מעץ הדעת טוב ורע. מעץ הדעת טוב ורע גורם לנו להיות מבולבלים. מה זה מבולבלים? פעם אמרתי, מבולבלים מה השורש שלו? בלי. פעם אנחנו פה, פעם אנחנו שם. כלומר, אין לנו משהו ברור. אנחנו באמת רוצים את הקדוש ברוך הוא. אבל בדרך אנחנו ככה הולכים פעם ימין, פעם שמאל.
לבחן בין טוב לרע.
כן, נכון.
אתה טוב ורע מחוברים יחד.
כן, אז מה הדרך לעשות את זה? להתחבר לאן? איך הכתוב בתורה? פן יוחד מעץ החיים וחי לעולם כלומר את החיים מה הוא? הוא המברר הוא המברר וספר הזוהר הוא עץ החיים כלומר ספר הזוהר הוא מאיפה שורשו מאיפה עניקתו מאיפה מיקומו ועץ החיים כלומר מי שלומד בזוהר הקדוש מקבל את מה? את המברר
התורה עץ חיים
כן, כן, ודאי אנחנו מדברים עכשיו על הזוהר במיוחד כמי שהוא שורשה הנסתר של התורה הפנימיות של התורה זה הבירור, זה הכלי של הבירור. אז מי שקשור ללימוד הזוהר הקדוש, מברר, יש לו כלי בירור. ואז באמת, אדם שחי באמת, אנחנו רואים את זה בצל כל יהודי ששומר, באמת מקפיד ללמוד את הזוהר הקדוש, רואים שהוא, קוראים את זה, שונה קצת. הוא רואים שהוא יותר שקט, הוא יותר רגוע, יותר עדין, הוא יותר מקפיד. הוא... דברים שכאילו העולם מחזיקים ממנו כבר שונה. כי באמת זה משנה אצלו, זה משפיע אצלו. הטוב והרע, נהיה ברור, זה טוב ורע. יחסית למי שלא עוסק בזה. לא שהוא גמר את העבודה, הוא יש לו. אבל יש לו איזה משהו שעושה אצלו סינון. יש מסננות, אנחנו יודעים, שלוקחים קמח, יש כל מיני נפות. נפה מספר 8, 7, 3, לא מכיר את המספרים, אבל החורים נהיים יותר ויותר קטנים. הרי הסולת שהיו מביאים למקדש, 8 נפות. כלומר, היה הסולת של סולת, השבח של השבח. אז זה גם מדרגות. אבל זה דרך הזוהר הקדוש. לכן, זה מה שנותן לכל אחד מי שדבוק בזוהר הקדוש ולומד אותו. עתידין לישראל למטעה מלנת חי הידי איהו, היי ספר הזוהר, יפקון בי מן גלותה ברחמי. לא רק מן הגלות הפיזית, שאין לנו בית מקדש, שהשכינה בגלות, שהקדוש ברוך הוא לא יושב בביתו, אלא הגלות האישית הפרטית של כל אחד ואחד. כי גלות משמעותה מציאות לא שלמה. מציאות שהיא שונה ממה שצריך להיות. זה גלות. יש גלות בבניין ויש גלות בנפש. יש גלות שאדם גולה מביתו. ולמה הוא גולה מביתו? אנחנו יודעים, צדיקים היו גולים מביתם. כדי להוריד רחמים, כדי לקבל על עצמם, כן? דינים או גזרות של גלות על עם ישראל. שמעתי פעם, מישהו בא אל האדמו"ר. לצד אמר לו שהוא עכשיו עובד באיזה מקום והוא שם קנה דירה הרבה שנים הוא עובד הודיעו לי פתאום שמציקים לו את העבודה אין לו שום עבודה שם באזור והוא מה הוא יעשה עכשיו טוב אמר לו תראה אם אין עבודה צריך לחפש עבודה אבל בדרך הטבע הרגיל תסתכל באזור קצת לנסוע שעה עושים חוזרים אמר לו חיפשתי לא מצאתי שום דבר אין לי ברירה הציעו לי עבודה במקום אחר רחוק ואני צריך לעבור משם. מה? אני ברירה, אני צריך לעבור משם. אמר לנו, אם זה כך, אני מציע לך למכור את הבית. אמר לו, אני חשבתי להזכיר את הבית פה, ולקנות בית ולהזכיר שם, בקץ. אמר לו, תמכור. אמר לו, למה? אמר לו, כי פה כבר סיימת. נגמר. אם מכריחים אותך בכוח, לא אתה מוכר לחפש מקום אחר. טוב לך פה, הכל בסדר פה, עבודה פה, וסוגרים לך פתאום את הכל, אתה סיימת להיות פה. אתה צריך לעבור מקום אחר, זהו, גלות, לך למקום אחר, כי פה אין לך מה לחפש יותר. זהו. כלומר, העניין של גלות, שעוברים ממקום למקום, זה עניין שבספרים הקדושים רומזים לנו, הרי שכל מקום שאדם נמצא, יש לו שם עבודה. לא לחינם, שמים אנשים מסוימים במקומות מסוימים, עניינים שאנחנו לא היום לא יודעים, זה שורשי נשמות, אין היום אנשים שבקיאים בדבר הזה עד, עד הסוף. פעם היו.
אין הרבי אמר שלא, אין היום
מי שיודעים. אין, אין היום, אין היום. אנשים שיודעים שורשי נשמות, אני לא מכיר. אני שמעתי הרבה שלא מכירים.
אני שמעתי פעם אמור שעזרה לאחד אמר, שורש נשמה שאומר לתלמיד, זה שורש נשמה שלו. זה מה שהרב יודע.
עוד פעם, אני רוצה לומר. ישנם רבנים וגדולים שאומרים לך שורש נשמתך הוא כזה ושורש נשמתך אחר. אבל מה שהכוונה היא להגיד לאדם איפה הוא אחוז באילן העליון. יש שורש נשמה אפשר לדעת. אבל איפה זה באילן הגדול? היום אין. זה הארי, זה הבעל שם טוב, זה גדולי עולם, ענקים שידעו.
כל דור, ראשון הזו הקדוש אומר, כל דור צריך להיות, הקדוש ברוך שותה לצדיקים בכל דור ודור.
נכון.
מצדיק אחד שהוא יסוד עולם שתופס את כל העולם.
נכון.
יש להם מצדיקים מסתרים, להם דם מסתרים.
נכון.
נכון, כל דור.
ויש להם דבר גלויים מולם.
כן, גם גלויים.
נכון. ועכשיו, אבל, הנסתרים לא יגידו כלום אף פעם, כי אסור להם להגיד שהם נסתרים. הגלויים אף פעם לא יגידו הכל, כי אסור להם על ידי הנסתרים. כלומר, הם בחברותות, כל אחד יש לו את המקביל שלו הנסתר, ואז הוא יגיד לו הכל, אבל הוא לא יגיד החוצה. כלומר, זה דברים שלא אומרים. אני יודע שלרב כדורי זרץ עלי וקדוש לברכה היה זה מפתח, שאיתו היה מדבר על שורשי נשמות, אבל לא שורש באילן העליון. אני לא יודע, יודע, בוא נגיד שאין לי ספק שהוא ידע, אבל אומר הוא לא אמר. כי אני רוצה שתבינו. להגיד לאדם מה שורשו באילן העליון, זה מאוד לא פשוט. כי ישנם אנשים, כמו שאנחנו יודעים וכתוב בספרים, שאדם פה באמת בהתלהבות, בגדלות, הוא מרגיש מצוין, הוא עובד את השם באמת. וכשאתה אומר לו אחר כך שבאילן העליון הוא נמצא בעקב, זה עלול לעשות לו לא טוב. כלומר, יש דברים שלא אומרים. פשוט. יש סיפור יפה על המערים. מקומרנה. רבי יעקב משה, שבא אליו בן אדם אחד, ולקח זמן, אנשים היה קשה להם להכיר אותו. הוא היה מסתיר את עצמו מאוד. ולא הכירו אותו, הוא היה מדבר בפשטות, וזהו, הוא היה אומר דברים. מי שהיה עושה, היה נדהם. מי שלא, אז אחר כך היה מצטער. לקח זמן שאנשים פתאום תפסו שיש להם אחד, שהוא עם רוח הקודש גלוי בהכל. אבל הוא, כל פעם היו מנסים אותו. אנשים לא האמינו בו. לקח הרבה זמן עד שאנשים באמת אמרו בוא הנה, זהו, צריכים לקבל מה שאומר בלי להתווכח. בא אליו איזה יהודי אחד, ואמר לו, תשמע, אני רציתי לקנות איזה בית במקום פלוני, ואין לי מספיק כסף. אז רציתי לקחת שותף, אני באתי לבקש שהרב יתפלל שאני אזכה לשותף הגון. אז אמר לו, המערים, לא, תיקח הלוואה, תקנה את הבית. רק שלך, אל תהיה עם שותפים. טוב, הוא הלך הביתה. אמר לשתות שמי, הרבי אמר, אני אקנה את הבית לבד, ניקח הלוואה. אמרו לו, הלוואות אנחנו לא לוקחים. לא יכול, לא, אנחנו גם ככה בחובות, לא לוקחת חובות, לא מסכימה. טוב, סגרו את העניין ככה, הלך חיפש לו איזה שותף, השקיעו 50-50, קנו את הבית. אחרי איזה זמן, בא השותף הזה, אמר לו, תשמע, מה אתה אומר? אני אתן לך סכום מסוים, קצת יותר מאשר קנית את הבית, ותמכור לי את הבית. הוא אמר, טוב, אני קצת ארוויח, אני אלך לקנות בית אחר, הלך, קיבל ממנו קצת יותר, מכר לו את הבית. שלושה ימים אחר כך, אותו בן אדם מכר את הבית בכפליים ממה שהם קנו ביחד. הוא בא למעריב, אמר לו, אני הצעתי לך לקנות לבד. אתה עשית מה שאתה רוצה, מה אתה רוצה ממני? כלומר, הצדיקים אומרים לאדם בדרך כלל דברים שמכוונים והכל בדרך רמז. כי בדרך גלוי מאוד קשה לקבל. מאוד קשה לקבל אנשים. אי אפשר לומר להם מה שצריך להגיד להם. אז אומרים להם את זה בדרכם. אומרים להם, אני אמר, פגשתי פה איזה בן אדם, שבת, הבוקר. הייתי אותו, אמרתי לו, תליה, פעם אמרו לי, שכשגורבים גרב, בבוקר, צריך להסתכל בפנים. לא אפשר לגרוב אותה. טוב. אמר לי, מה הקשר לגרב? זה לא, סתם, תזכור. כשגורבים גרב, תסתכל בפנים, אולי נכנס שם איזה משהו, זה לא נעים אחר כך, זה מקבלים ברגל צביטה, לא נעים, כואב הרגל, בשביל מה לסבול, תתקן. הוא צחק, אמרתי, בסדר, זה טוב, שבת שלום, הלך. לא משנה. יש דברים שאומרים לאנשים, לא צריכים להגיד להם הכל. אתה לא, אסור לך להגיד להם הכל. צריך להגיד להם רק מה ששייך לעניין, שיקדם אותם, שיריץ אותם. כי אתה תתחיל להביא יהודי, תגיד לו, תשמע, אם לא תעשה כך, יהיה כך, זה. בדרך כלל רוב האנשים נחלשים, נופלים ולא עושים כלום. לכן לא אומרים לאדם שורש באילן העליון. אני זכיתי להסתופף אצל הרבה גדולים. והייתי הולך מאדמור לאדמור, מגדול לגדול, יחד עם הרבה, מלווה אותו, לוגע. דיברו כל מיני דברים. כשאתה שואל דברים, אנשים היו שואלים דברים כאלה, תמיד היו מתחמקים מהם בצורה יפה מאוד. קודם כל, היום לא רגע. בשביל מה חשוב לך שורש הנשמה? בוא נבין. יופי. אז אני אגיד לך ששורש הנשמה שלך, אברהם אבינו. נו, מה מועיל? זה אחד, שתיים, כבר למדנו כאן. אתם יודעים, שכמה שורשים הכי גבוהים שיש, זה של קין. אתה אומר ליהודי, אתה משורש קין, אוי ובוי. כן, אני משורש רוצח. אתה אומר לו, אתה עשיו. אוי, אוי ובוי, הבן אדם הזה עכשיו יתענה כל החיים. זה לא נכון, לא מתאים, לכן אומרים, שורש הנשמה. טוב, נחזור לענייננו. בתתוו, אומר הדמשק אליעזר, אליהו קנחית מעילה וכמה חילין ודן נשמתים. אליהו הנביא יורד מעולמות העליונים עם כמה נשמות וכמה מלאכים, סחרני מסביב, ושכין את העילה עטרה על כולם, מלמעלה. לאן הם באים? לבית המדרש של רבי שמעון. וכמה בני נשאל את התא התפרנסו מהי חבורה דילך, כמה מזון פיזי רבותיי, רבי שמעון בר יוחאי, גרם שיהיה בעולם. השפע ירד דרכם, דרך בית המדרש. כאן התגלה להתעתה בדרה, בתראה, בסוף ימיה, וזה אלינו. כשאנחנו נלמד בדברי רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו נהיה חלק מסוים מאותם אלה שמורידים את השפע של הגשמיות בעולם הזה. איזה זכות נפלת בידי מי שלומד את הזוהר הקדוש. הוא חלק מהצינורות שדרכו יורדים השפע דווקא באלף השישי. דווקא בזמנים הקשים האלה. כי יש כוח גדול. לכן אמר רבי שמעון, חבריה בוודאי, קודש הבריחו, הסתכם ממנה, מסכים איתן. אנחנו כאן יושבים. אילאים ותטעין, למהווי בהי חבורה. ואני אומר את זה גם לגבינו. כי מה קודש ברוך הוא רבותיי, למדתי את זה מהרבה. תראו לכם, כל מה שהקודש ברוך הוא לא מסכים, שום דבר לא הולך. ואני זוכר, שמי שהיה בא ללמוד אצלו, מקבל סמיכה לרבנות. אני סיפרתי זה לאח שלי, מכיר את זה טוב. היינו באים משם. נו, אז עומדים. הוא היה מבין אלה שגם היו נותנים את החותמת. הבית דין צדק של הדר החרדית, היו צריכים לעבור אותו. הוא היה זה שמסמיך. והוא היה יושב ומלמד את ההלכות, הולכים ללמוד. מגיעים לקראת הסוף, אז הוא אומר, טוב, עכשיו, כולנו, איך אומרים בהגדה של פסח? ואפילו כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה. אז הוא אומר, טוב, יופי, בסדר, כולם ידענים גדולים. יש לי שאלה עכשיו, לפני שאנחנו מסמיכים, תדעו שהוא מוסמך מהרבי ממונקאץ', הוא מסמיך אותו לרבנות. ואומר, תדעו לכם, לפני שאנחנו מסמיכים, אנחנו שולחים את כולם לשאול את האישה. כולם, שואל את האישה? אנחנו פה שנים, יודעת שאנחנו נמדים. לא, זה אחר. כי אנחנו, שאנחנו מסמיכים, כוונתנו שמאותו רגע שאתה נהיה מוסמך להוראה, אתה רכוש הציבור. זהו, אין יותר פרטיות, נגמר. לא יום, לא לילה, לא עייף, לא רעב. אין דבר כזה. מהרגע הזה, אתה רכוש הציבור. אשתך לא הסכימה את זה בחתונה. תראי שואל אותה. תראו דוגמה, אחר כך שאלתי אותה, אני אסביר לכם מה הפנימיות. והוא היה שולח אנשים ללכת הביתה לאישה, ולהגיד לה, תשמעי, הכוונה היא ככה, אם האדמה נותן סמיכה, זה אומר שמה אותו רגע, כל דכפין יצא ויפסח. כל אחד דבק בדלת, הוא נכנס. לא משנה, 10, 12, 1, 3, אנשים הרימו, נכנס. טלפונים לא משנה, יש מי שעונה, הוא נותן, הוא עונים. זהו, גמרנו, כלומר, נגמרו החיים הפרטיים. מי שיש לו אמרה לו כן, חזר. מי שיש לו אמרה לו לא, אז הוא אומר, טוב, לגמור, אתה יכול. לא הורות לו. זהו. אתה יכול להגיד, אני חושב שזה ככה, אני יודעתי זה ככה, אבל לך לרב פה זה. זהו. אתה לא יכול לבזוק. ועד אנשים בדרך כלל, לא באים אליך יותר. כי הם רוצים תחלץ, הם לא רוצים, תגיד להם כמה אתה יודע. אז אתה לא רכוש ציבור, אתה רכוש פרטי של האישה. ולמה הוא עשה את זה? שאלתי אותו פעם, למה הרעיון בעמקות? אמר, מה שיש בעולם העליון, יש בעולם תחתון. אם יש זיווג בין זכר ונקבה, יש למות. אם אין, אין. כלומר, אם אתה תהיה במצב כזה שאשתך לא תסכים, מהר מאוד, כל מה שאתה, לא שייר כלום. אנשים יתקשרו להגיד סליחה לא. אבל דיבקו בזה, תגיד לו עכשיו. ואמרנו, על מה הועלת לציבו? שמה הסוכה? עזוב. תלמד, אתה יודע את כל ההלכות, לעצמך אתה יכול לעשות הכל, אתה יודע מה לעשות, אבל לאחרים לא. חיל כדוגמה של מעלה, דוגמה של מטה. זה היה העומק של העניין. אתה יכול לשאול את האישה. ככה היה. אני זוכר שאני בעצמי הרבה פעמים המון המון שאלות שהרבנית הייתה בבית, שניהם זכר צדיקים לברכה, גם היא כבר הלכה לעולם האמת, לפני שנתיים. לא, בתשנוני, נפטרה. ואז היו לפעמים קטעים שהוא היה רוצה ללמד זוגות צעירים. איך מתנהגים? אז הם מדברים איתו, החתן, אני מדבר איתו, ואחר כלל הייתה מדברת עם הרבנית. אחר כך יושבים החתן והכלל לקבל ברכה או לקבל עצה, יושבים שם בחדר, ביחידות. אז הוא פתאום הייתה שומע אותו, אומר, נו, רב אצל את שומעת מה הכלל אומרת? רגע, נו, אז היא אומרת, נו, מה היא אומרת? אז הוא אומר לה, היא שואלת אותי מה לעשות כך וכך. אז הרבנית אומר, נו, אז תגיד לה. ואז אומר, טוב, אז אני אגיד לה. ככה, בפרסיה, בקול גדול. ואתה אומר, ריבונו של עולם, אנשים באים אליו, עומדים בתור, רב גדול, חשוב, ידוע, והוא שואל את הרב אצל מה להגיד. אומר, אתם רואים? זה היום אלה, אתה רואה? תסתכלו. כדוגמה של מעלה, דוגמה של מטה. יש שלום בבית? יש שלום למעלה. הייתי אצל האחיין שלו, רבי יצחק שלמה, מקומנה, הוא בגבעת שאול בירושלים, בשבוע שעבר, דיברנו על זה, עריקות, זה 13 שעה ככה, בדברי תורה. ואז הוא אמר לי, אני אגיד לך איזה חידוש שהתחדש לי. אמרתי לו, מה? הוא אומר, הגמרא אומרת, שמי שהולך לשידך, הגמרא אומרת, תבדוק במי? באחי. הוא אמר, בוודאי, תזדקן, זה רמז מפורש. שלמה המלך כותב במשלי. אשת חיל, נו, מי ימצא? ראשי תיבות? אחים. אתה רוצה למצוא אשת חיל? תבדוק באחים. אבל מסתכלים ולא מבינים. אם קוראים לא מבינים. אבל אומרים לך, הכל כתוב. תתקל. הכל קודש אבריחו, הכל אמת, תתקל. למה הגמרא אומרת שיבדק באחים? כי כתוב, יש את חיים מי ימצא, זה אחי. אתה רוצה למצוא אישה כמו שתריך יש את חיים, תתוק באחי. לכן, כשלומדים את הדברים, אומר רבי שמעון בוודאי, כל מי שלומד דברי הזוהר הקדוש, הרי יש לו את הכוח להוריד שפע לעולם, שפע גשמי, שפע רוחני, לא למשפחתו, אבל בעיקר לעם ישראל. אנחנו נסיים עם סימן ט"ז. אמר רבי שמעון, חבריה בוודאי קודש אבריחו, הסתכם עמה, מסכים איתנו אילאים ותתאים למהווה והאי חבורה. זכאה דרה דהאי התגליה בי. זכאי הדור שמתגלה בו, השדות הללו דעתיד, כולי העיל התחדשה על ידה דמשה בסוף יום היה, בדרה ותראה. הדברים הללו התחדשו מיום ליום, על ידי ניצוץ של משה רבינו. ואני רוצה להגיד לכם פה רבותיי, אל נא תזלזלו בערככם. מצד אחד צריכים להיות ענבים, להיות צנועים, וכל אחד יכיר את עצמו. אבל מצד שני כתוב, ולא נודע מקום קבורתו עד היום הזה, של משה רבינו. וחז"ל מסבירים, למה לא יודעים איפה מקום קבורתו של משה? כי כל יהודי ויהודי יש בו ניצוץ משה. אז הוא מפוזר בכל כך הרבה מקומות, אי אפשר לדעת איפה הוא. כל מקום שיהודי נמצא הוא שם. אתה לא יכול להגדיר מקום. יותר מזה, אנחנו צריכים להבין, שבעזרת השם נלמד ההקדמה על אביה, שאני אסביר לכם, משה רבנו היה כללות נשמות ישראל כולם. כלל ישראל היה במשה. אני אומר לה, כל אחד ואחד מאיתנו, יש בו משהו ממשה. כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו את הפוטנציאל והכוח לחדש בזוהר. עכשיו, מה זה חידוש בזוהר? יש אחד לכתוב ספר, והשני יגיד פתאום, אי, איזה יופי. הבנתי, זה חידוש. זהו, בלי לכתוב. אבל כל אחד יכול. וזה בדור הזה שלנו. בדור האחרון. לכן, לקי מקרא, זה ממש פסוק. מה שיהיה, הוא שיהיה. אבל אני אומר בכוונה מה שיהיה, הוא שיהיה. כי גם אנחנו עוד לפני העתיד. אבל בפסוק כתוב, מה שהיה, הוא שיהיה. ראשי תיבות, משה. וכן כתוב בתהילים, ממכל נשיבתו השגיח, ראשי תיבות משה. וכן אשרי העם שככה לא, ככה גימטריה משה. כל אחד ואחד מאיתנו שיתעודד להתרומם, להתעלה, ויזכור שיש בו ניצוץ משה. שמעת הרב משה? אתה עוד יותר. כל אחד יש בו ניצוץ משה. משה רבנו. ואני אגיד רק לסיום, מה זה משה? משה זה ארבע עולמות. יותר מזה, משה זה מם. והה בסוף. זה מה? זה אדם. והשין, אברהם, יצחק, יעקב. שלושת האבות. ונסיים, אנחנו אומרים, רגלי עמדה במישור ומקלים, אברך השם. זה נאמר על ארבע סעודות של שבת, גמלה ומלכה. כי אנחנו יודעים שכל סעודה וסעודה היא כנגד אחד מהאבות. נו, מישהו מוכן פה לאכול לשולחן של שלוש רגליים? אני חושב שזה קצת קשה. השולחן עומד באלכסון כזה, צריך מישהו להחזיק. אלא ברגל הרביעית, כאשר אנחנו מצרפים סעודה ומלכה, איך אמרנו? רגלי עמדה במישור. אנחנו עומדים מישרים, ובזכות סעודה ומלכה, ומקלים, אברך השם. אז מי שצריך לברך, יברך, אני אברך על השתייה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.